אנחנו מדברים על מידת עזות עדיין. המידה הזאת היא מידת עזות. וראינו שמידת עזות באופן כללי זה בעצם התפרצות של הרצון השרירותי של האדם, מה שנקרא גאווה. כן? זאת אומרת, כוח גדול, מידת העזות היא מעניקה כוח גדול לשרירות ליבו של האדם. בדרך כלל יש לנו, כל אחד מאיתנו יש לו מן הסתם פה ושם רצונות שרירותיים, אבל אין לו את מידת העזות כדי שהרצון השרירותי הזה יעשה לו כנפיים. כן? בדרך כלל הרצונות השרירותיים שלנו הם נבלמים איפשהו על שפת המציאות. לפעמים זה על שפת המציאות הנפשית, שאותו רצון נשאר כבוש ומודחק בתוכנו. לפעמים יש לנו טיפ-טיפה יותר מידת עזות, כן? ואז אנחנו גם אומרים את הדבר הזה בפני אחרים. אבל לא בפני אבא, לא בפני מורה, לא בפני רב, לא בפני מפקד. אנחנו אומרים את זה לפעמים ככה, מסננים את זה בשפתיים, אתם יודעים, לפעמים. כן, זה קורה הרבה לאנשים צנועים וביישנים, שלמרות שיש להם איזה משהו שהם רוצים ככה לתקוף, אבל הם מספיק צנועים וביישנים כדי לא להוציא את זה החוצה יותר מדי, אז הם אומרים את זה פה בשפתיים. זאת אומרת, יש מדרגות מדרגות של עזות. כן? על פי רוב, אמרנו, כן, כמו שאומרים חז"ל, אימת שבת אפילו על המאה ארצות. כלומר, כל אדם שיש לו מעט בושה, זה מאוד אופייני לזרע ישראל, כן? רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, כל מי שיש לו מעט בושה, בדרך כלל, הרצונות הרעים שלו הם נעצרים ונבלמים ואין לו כל כך עזות. כן? פה אנחנו מדברים על אז פנים שבאמת עזותו חזקה מאוד. כן? ולכן גם רשעותו בולטת, כן? ויוצאת לפועל בכל מיני אופנים מאוד מגוונים, כמו שראינו כאן. אנחנו ממשיכים לסקור, משון סקירה, אנחנו ממשיכים לסקור את מפעליו של האז, שמובא כאן בצורה מאוד מודגשת ובוטה, כדי שנוכל להתרשם. כן? זה מה שנקרא הגדלה של פי אלף. כן? זה הגדלה של פי אלף. אנחנו לא רואים את העזות הזו בדרך כלל. לא מוכר לי אדם אחד, כן? במרחב הזה שיש לו בכלל, כן, עזות מהסוג הזה. זה מאוד מוגדל, מאוד מוקצן. כן? אבל מזה נלמד על מדרגות העזות היותר מוצנעות, היותר קטנות, ואיך אומרים? כדאי לפקוח עין, גם על עזות קטנה. כדאי לפקוח על העין, כן? כי זה מתחיל בחוט השערה ויכול להיגמר באבות העגלה. לכן כדאי לשים לב על העזות גם בתחילת התהוותה. כן? יש מקום בהחלט להסתכל עליה כמו על איזה גידול, שאומנם קטן, אבל כדאי לכרות אותו מהתחלתו, כי המידה הזו היא מאוד מאוד מסוכנת. צריך לעקוב אחרי נוכחותה וטביעות האצבעות שלה בתוך הנפש. בכל אופן, אנחנו משיכים ואומרים, המידה הזאת היא רעה מאוד, כן? כי היא מביאה את האדם לבייש את חברו ואת העניים. כי עניין שנאמר, תחנונים ידבר רעש, ועשיר יענה עזות, כן? אז ראינו כבר שאז הפנים הוא, קראנו לזה, אז הפנים הוא פוגע בערכים. הוא פוגע בערכי התורה, בערכי המצוות, הוא לא מבחין בערכה של התורה, לכן הוא גם מעיז פניו כנגד התורה. הוא עושה חבילות חבילות של עבירות. כל זה שייך למה שאמרנו, שאז הפנים הוא בעצם מגביר, מלבה, מעורר, מציס בקרבו. כן, את אהבת הרע, או מתוך שהוא מציס בקרבו את אהבת הרע, הוא לא רואה את הטוב. הוא לא רואה את הטוב. כן? וזה ממשיך גם פה, שבעצם אז הפנים הוא מעיז פנה, הוא מבייש את חברו. כלומר, מה המפנה שיש כאן בדוגמה הזאת? מבייש, מה החידוש שהוא מבייש את חברו? וכי לא ראינו שהוא מעיז פנים בפני א', ב', ג', ד'? זה, ראינו כבר את הסיפור הזה. אלא שפה יש מהפך. זאת אומרת, אז הפנים לא רק שהוא לא מתבייש, אלא הוא מבייש. כלומר, זה מדרגה חדשה. זאת אומרת, אפשר לא להתבייש, אפשר, זה לא טוב, כן? אבל יש שלב שאתה לא מתבייש מערך מסוים, כן? הנה, התורה נמצאת על המדף, ואתה לא מתבייש מפניה. אבל יש שלב שבו אתה לוקח את ספר התורה ואתה זורק אותו לרצפה. פה אתה כבר מבייש, זה משהו אחר. זאת אומרת, יש לא להתפעל מדבר, כן, בעל ערך, כלומר, אתה לא מתבייש מאבא שלך, אתה לא מתבייש ממנו, כן? ויש לבייש אותו, זה מדרגה אחרת. כלומר, זה כבר עזות מסוג שונה. למה הדבר דומה, אגב, אם ירצה לקבל מושג קצת, למה הדבר דומה, אם כי אנחנו נראה את זה מתפתח יותר בשלבים הבאים, אבל יש לנו את העניין שבחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ולא תימסו וכו' וכו', אומר רשי שמה, כן, שבע עבירות יש במי שלא לומד תורה. בהתחלה, הוא מביא שמה, הלשון שלו היא מאוד חשובה. ויקרא, יש שמה?
ויקרא?
כן, כן, ויקרא. פרשת בחוקותיי. אני לא רואה את זה. ויקרא. אין שם? אבל צריך רשי, כן? רשי, רשי עם רשי, אני צריך. מה זה? תפי, צעקו אלינו מהאינטרנט. מישהו צריך להביא את זה, כדי שלא נעלם המצלמה. לא, לא, אל תביא, זה חייב להיות פה, זה לא יכול להיות. אין פה. אין דבר כזה. מוזר ביותר. טוב, פשוט חשוב לקרוא שם את רשי. הייתי רוצה להתבסס על הרשי הזה בהמשך הפסקה פה גם. לכן אנחנו קצת מתעקשים. זאת אומרת, זה לא להציץ וזהו, אלא רשי יהיה לנו לעיניים בהבנת הדברים הבאים. אחרת לא נבין זה. לא... אין פה חומש אחד מלא. דבר פלא. מרוב הדקורציות שעושים פה למצלמות, אז כן, דווקא היה יכול להיות נחמד למצלמה, איזה חומש כזה מלא יפה. טוב, בכל אופן, הנה, תרף ששמואל, שמואל הלך להביא. שם פרשת בחוקותיי, אני תכף נקרא את זה בתוך רשי מדויק, אבל בכל אופן, שם פרשת בחוקותיי מביא רשי את מהלך ההידרדרות של האדם שמואס ושלא עוסק בתורה. ויש המהלך מאוד ברור, יישר כוח, חוקותיי. כן. תודה רבה. יישר כוח, לא הפסד. אז רשי אומר, בהתחלת פרשת בחוקותיי, ואם לא תשמעו, כן? אם תשמעו, כך וכך. ואם לא תשמעו, אומר רשי, ואם לא תשמעו, להיות עמלים בתורה, ולדעת מדרש חכמים, וכולי. הרי קיום מצוות, כן, מה נגיד שלא תשמעו, כן. רגע. הנה כאן. להפרחם את בריתי. זאת אומרת, כופר בעיקר, כן, יש פה איזשהו סדר הדרגתיות של עבירות. אם לא תשמעו, לאחר מכן ולא תעשו, ואם בחוקותיי תמאסו, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרחם את בריתי. אומר רשי, רמוזים פה שבע עבירות. רמוזות. כופר בעיקר, כן? להפרחם את בריתי זה כופר בעיקר, זה הסוף. אבל יש פה הדרגתיות. שבע עבירות. הראשונה גוררת השנייה. וכן, עד השביעית. ואלו הן. למד, לא למד, לא עשה. לא למד ולא עשה. מואס באחרים העושים. שונא את החכמים. מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר. שם מדרגות. כן? אנחנו לוקחים את זה פה גם לעניין הזה, כלומר, באז הפנים, אנחנו רואים מהלך מתפתח של מעיסה בטוב. אבל מבחינים באופן כללי בשתי שלבים. השלב הפסיבי, ההתעלמות והבוז, והשלב האקטיבי של להילחם נגד הטוב. שני שלבים. שב ואל תעשה וקום עשה. כן? נראה את זה פה, נחזור לרשי, אבל נראה פה בתוך הפסקה עצמה, כן? איך הדברים מתפתחים. המידה הזאת היא רעה מאוד, כי מביאה את האדם לבייש את חברו ואת העניים. כן? לבייש את חברו ואת העניים. לבייש, באופן פעיל, באופן אקטיבי. לבייש את חברו, פירוש הדבר שעזותו גורמת לו לזלזל בתפקידו של חברו. ולא משנה מה חברו עושה. לא משנה. כל פעולה שחברו עושה, הוא מבייש אותו בתפקידו. מה אתה עושה, מה זה שווה, מה זה מועיל, מה יוצא לך מזה וכו' וכו'. ולבייש את העניים. מה זאת אומרת לבייש את העניים? מה זאת אומרת לבייש את העניים? כשאתה מבייש את העניים, איזה ערך אתה מבטל? איזה ערך אתה מבייש? באיזה ערך אתה לוחם? כשאתה מבייש את העני, אתה גם אומר בעצם, מה אתה בעצם אומר? אין לעני מקום בעולם. אין לעני מקום בעולם? הרי הקדוש ברוך הוא נתן עניים כדי שנזכה אנחנו בהם. כדי שעל ידי מציאות העוני יהיה לנו אפשרות של עשיית חסד, לא? אלא מה אומר אז הפנים? מבזה את העניים ואומר, אתם מיותרים לחלוטין. כלומר, אין גם ערך במציאות העוני, למרות שמציאות העוני אפשר להגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות, אין ערך במציאות העוני, ואין ערך בגרימת החסד שהעוני גורם. כלומר, הביוש של העני זה לבייש את מוסד העניות כמציאות שיש לה תפקיד בעולם. כי לא יחדל אביון מן הארץ. יש ערך לעשיית החסד. קצת מזכיר לנו את מי? הזלזול הזה במציאות העוני, בצורכם של עניים, במקומם, כן? בזכות שאנחנו זוכים על ידיהם. את מה זה מזכיר לנו? את סדום. יד עני ואביון לא החזיקה. שבעת גאון ולחם, ויד אביון ועני לא החזיקה. זה בדיוק הייתה התפיסה הסדומית. שצריך לבאר את העניים מרחובה של עיר. צריך לשים אותם במדמנה העירונית, שם זה מקומם. לא פה, לא בחוצות, לא בחיי הקהילה. אין מקום לעניים. אז הפנים הוא מבטל את ערך העוני, ובז הוא מבייש אותו את העני, כמו שהוא מבייש את חברו. אפילו חברו, שימו לב. חברו. אפילו אותו הוא מבייש. הוא לא מקיים איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה יש לי ללמוד ממך? שום דבר אני מה ללמוד ממך. אתה מיותר, אתה סרח עודף. העולם יכול להסתדר גם בלעדיך. יש יותר מדי מסוגך. כן? מבייש את חברו. עכשיו, מאיפה זה נלמד? זה דבר מעניין. תראו את הפסוק שהוא מביא. לכאורה אנו מצפים פסוק יותר מפורש, כן? יותר, הייתי אומר, אחד על אחד מה שנקרא. אבל מאיפה הוא מביא את הפסוק הזה? מאיפה הוא מביא את הראייה? מאיזה פסוק? כן? מי יקרא את הפסוק? מאיזה פסוק הוא מביא את זה ראייה הזו? תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות. איפה אתם רואים את הראייה לדברנו? בואו נחזור. כן? המידה הזאת היא רעה מאוד כי מביאה את האדם לבייש את חברו ואת העניים. אז היינו מצפים לראות פסוק ששם מבזים עשיר ועני. האם פה בפסוק מדובר על ביזוי עשיר ועני? מדובר פה על ביזוי עשיר ועני? בפסוק הזה? מדובר פה על מה? כאשר האדם הוא רש, הוא לא מבזה. כאשר הוא עשיר, הוא עונה עזות. זה בכלל נושא אחר לגמרי. אתם מבינים את הקושי שיש לי פה עם הפסוק הזה? לא, זו שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה לא... זה לא... זה לא מובן. מה, אין פסוקים יותר מדויקים? אז הוא מצא פסוק במשלי, והוא גם באותו זמן כתב ספר על העזות, אז הוא חיפש מקור, הוא אמר, נעשה שידוך. זה לא בדיוק שידוך אידיאלי, זה לא זוג משמיים, אבל אתם כבר תבינו, כבר תסלחו לי על סטיית התקן הקלה. מה, יעלה לדעת, ארוחות צדיקים, שאומרים עליו שהיה כן, גדול ועצום. מה? אז מה הראיה, רבותיי? כי עניין שנאמר, שמה תאמרו, כי עניין שנאמר, הוא רק אומר שהפסוק הזה הוא רק כעניין, הוא בערך מה שנקרא. זה לא בדיוק ראיה. גם זה קשה לי. איך בכל זאת נוכל ללמוד, אמנם בדרך מעט מחוכמת, אבל איך בכל אופן אנחנו רואים שהפסוק הזה הוא מקור נאמן לדברינו, ללמד על אז, כי מה יסודה של הזאת? מאיפה היא מתחילה? והגאווה מאיפה היא מתחילה? פסוק, פסוק. אני רוצה עכשיו לפרש את הפסוק. מהאושר. אתם מבינים? נכון שהפסוק הזה מדבר על אושר ועוני, אבל זה היינו אך, אושר ועוני זה בדיוק המושגים המקבילים של עז וענב. כאילו אמרנו את אותו הדבר בדיוק. זאת אומרת, הוא נותן לנו באמצעות הפסוק הזה אפשרות להבין את יסוד העזות. יסוד העזות מאיפה הוא בא? ממצב העשירות. מצה עשירה. כן? לחם, חמץ, תופח, מצה. לא תופחת. כלומר, הפסוק הזה אומר, תחנונים ידבר רש. מה זה אומר? מי שהוא רש, וזה לא אומר שעכשיו צריך להשליך את כל כספינו לפח, או לתת אותו לצדקה כדי שנהיה רשים. אדם יכול להיות עשיר, אבל גם רש. הוא יכול להיות בעל ממון גדול, אבל הוא רש במובן הזה שהוא מבין שהוא רק חלק. הוא לא הכל. אז מה הוא עושה עם כספו? כדי לעזור לחלקים אחרים. כדי לסייע גם לאחרים. רש. הרש מדבר תחנונים. מתי מדברים תחנונים? מה זה לדבר תחנונים? כאשר אני אומר לך, בוקר טוב. סליחה, אפשר, בבקשה, סליחה, אפשר לקבל בבקשה את הכוס שלך? כשאדם מדבר כך לזולת, מה זה מעיד? מה זה מעיד? שלזולת יש רכוש משלו, יש לו את כבודו, ואסור לי להתפרץ לעולמו. למה אני לא מתפרץ לעולמו? כי אני רש, אני לא הכל. אני רק חלק. יש גם אותו. תחנונים ידבר רש. ויאמר יוסף לאחיו, כן? גשו נא אליי. דיבר אליהם בלשון רכה ותחנונים. כי מה הם חשבו? שמכיוון שהם עשו לו את מה שהם עשו, עכשיו מה הוא יעשה להם? בעזות, נכון? דיבר אליהם בלשון רכה ותחנונים. כלומר, למרות שעשיתם מה שעשיתם, יש לכם מקום בעולם. יש לכם תפקיד. למחיה שלח אתכם השם. אתם לא מיותרים. זה התחנונים. בתחנונים אנחנו נותנים מקום לאדם. תחנונים ידבר רש. גם בתפילה. אגב, הפסוק הזה נלמד על תפילה. שהתפילה צריכה להיות מתוך תחנונים. שנאמר תחנונים ידבר רש, זה אחד הפסוקים שמביאים, תפילה לעני כי יעטוף. הוא מתעטף בתפילה. יש לו צורך בתפילה. אבל אדם שמרגיש עשיר, סווה ודשן, הוא לא מתפלל. כי לא צריך את ריבונו של עולם. אתה מיותר ריבונו של עולם. אל תעזור ואל תפריע. אנחנו נסתדר לבד. זה כאשר אדם הוא מלא מעצמו, ואכל וסווה ודשן ופנה לאלוהים אחרים. הפסוק הזה הוא פסוק נפלא. הוא יכול היה להביא פסוק יותר מדויק. אבל הוא היה שטחי. נכון, הוא היה ראיה מאוד מאוד מדויקת. אבל לא לומדים את היסוד החשוב הזה. אם כן, הפסוק הזה, הוא מגלה, הוא מלמד אותנו את יסודות העזות והענווה. כן? יסודות העזות והענווה הם נעוצים ברשות ובעשירות. תחנונים ידבר רש. מתי אתה תדבר תחנונים לחברך? מתי אתה תדבר תחנונים לעני? אברהם אבינו, שהיה מכניס אורחים, איך הוא קורא, איך הוא קורא לעניים? אדונים שלי. אל נא תעבור מעל עבדיך. יש אומרים, לקדוש ברוך הוא אמר. יש אומרים, לגדול שבהם, שבשלושת החבר'ה אלו שהגיעו שם, אתם יודעים איזה מין חבר'ה הם היו, נכון? הם היו עובדי עבודה זרה, כידוע. אבל איך הוא קורא להם? אדונים שלי. אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם אבינו, אתה לא מתבייש לבייש את עצמך. אתה אדם כזה גדול, אתה קורא לעובד עבודה זרה, אתה קורא לו אדון שלך? מה יגיד לנו אברהם אבינו על זה? חבר'ה, אתם לא מבינים. אני מצוי בעולם הזה כדי לעזור לאנשים כאלו. לעזור לעובדי עבודה זרה. לעזור לעניים בגוף, לעניים בנפש, לעניים ברוח. בשביל זה אני מצוי כאן. הם האדונים שלי. כי על כן עברתם בצל קורתי. כן? הרי... אתם, כל הנוכחות שלכם כאן זה כדי שאני אתייחס אליכם, שאני אעסוק בכם עד כלות הגוף ועד כלות הנשמה. כואב לי אמנם בברית המילה שלי, אבל זה לא מונע אותי מלעזור לכם. אדרבה, זה מניע אותי לעזור לכם. זה התייחסות חדשה לחלוטין לבעלי מומים, לבעלי חסרונות, לעניים מכל הסוגים וכל המינים. אברהם אבינו קבע לך זו גישה. תחנונים ידבר רעש. מי אני? מי אני? כל מציאותי זה רק להתמלא ברצונו של מברך. אני מצידי רעש. אני רצון. זה נקרא רעש. מה זה רעש? אני מלא רצון. רצון. מה אני רוצה? את רצונו יתברך. מה ריבונו של עולם רוצה? שאני לא אעשה כך, לא אעשה כך, שאני אעשה כך. זה מה שאני עושה. ריבונו של עולם רוצה להעניק לעני? אני רעש. אני מדבר את החנונים לעני. הנוכחות שלך ממלא אותי. נותנת לי אפשרות למלות את יהודי. בוא לכאן. אני מוכן לשלם לך. ובלבד שתבוא בצל קורתי. זו גישה מהפכנית לחלוטין. זו גישה שקשה לנו מאוד. עוד קשה לנו. כי אנחנו לא תופסים כל כך את המושג של הנני. כן? ויאמר השם אל אברהם. ויאמר אברהם, הנני. כולי כאן. לשון זריזות וענווה. הנני. לשירותך תמיד. רק מתוך גישה כזו, של רשות כזו, יכול להתפתח תחנונים. רק מתוך גישה כזו. מציאות של עושר לעומת זה, מלאות עצמית, ריכוז עצמי גבוה, מה שנקרא. שום דבר לא יכול להיכנס, כי אם אתה אטום, אם אתה לא כלי ריק, אתה לא מתמלא. אם אתה כלי מלא, שום דבר לא יכול להיכנס. שום דבר. איך אומרים החסידים? אמר הקדוש ברוך הוא, במקום שנותנים להיכנס, שם אני נכנס. יש איזה פסוק שלמדו את זה, הבעל שם טוב. לא זוכר את הפסוק. פסוק יפה. מקום ריק, נכנס. כלי ריקן, מחזיק. כלי מלא, לא מחזיק. זה הרי. כן, בבקשה. רציתי לשאול משהו מקודם, לא? לא? חילה. כן. טוב. כי מביאה את האדם לבייש את חברו ואת העניים. כי עניין שנאמר, תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות. וכל שכן היא מבייש את רבותיו, ומאז פניו נגדם, ומקשה אורפו נגד מוכיחיו, מרוב עזותו. אז המידה הזאת, אם הוא הגיע כבר למצב כזה, זה כבר שייך פה להמשך דברי רש"י. כן? לא למד ולא עשה. לא למד ולא עשה. זה השלב של ההתעלמות מן התורה והמצוות. כן? העזות שלו גורמת, כן? בעצם לא לראות את ערך העניין. הוא מתעלם, לא לומד ולא עושה. אבל הספרים עדיין על המדף. עדיין על המדף. לא למד ולא עשה. אחרי זה מואס באחרים העושים. למה הוא מואס באחרים העושים? למה הוא לא מסתפק בזה שהוא לא לומד ולא עושה? למה? כי האחרים העושים, בעל כורחו בעצם מראים לו שמה? שיש ערך לדבר. זה שאתה לא לומד ולא עושה, זה לא אומר שאחרים לא מכבדים את התורה ואת המצוות. אבל הוא רואה אנשים עושים, אנשים קמים בבוקר מוקדם ללמוד תורה, אנשים מדקדקים במצוות, מתפללים בתנועת הגוף, וזה הורג אותו. זה הורג אותו. הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. עכשיו הוא מתחיל לפתח אנטיפתיה, כן, מה שנקרא, כלפי אנשים העושים. שימו לב, הוא מואס בהם. מה זה מייסה? זה פעולה נפשית. הוא מואס בהם בתוך תוכו. הם עדיין קיימים, אבל בתוך תוכו הוא מעורר בוז פנימי כלפיהם. הם מצויים, שיתנו יהיה בתפילה, שיתנו. אבל הוא מואס, בתוך תוכו הוא בז להם. תראה איך הוא מסתובב, תראה איך הוא זז, תראה איך הוא זה, תראה איך הוא... הוא מזלזל בתוכו. אבל הוא ממשיך לנוע שם. הוא ממשיך לנוע. הנוכחות של הזולת, שלומד את התורה בשמחה ובשקידה, והם קיים את המצוות בשמחה, קיימת עדיין. אבל הוא לא יכול לקבל את זה. לכן, מה השלב הבא? לא למד ולא עשה. מואס באחרים העושים, שונא את החכמים. שונא את החכמים. למה הוא שונא את החכמים? למה הוא לא מסתפק במעיסת האחרים? כי מי גורם לאותם האחרים לקיים את המצוות? החכמים. בדרשות שלהם. בעטפות הפרועות שלהם, הבלתי פוסקות. זה מה שמזין ומלבא את נפשותיהם של ההמון, ללמוד תורה, לקיים מצוות. אם כן, הוא שונא את החכמים. גם השנאה הזאת היא שנאה בפנים. אף פי שלא מן הנמנע שהוא מבטא את זה גם כלפי חוץ לשנאה הזו, אבל תראו את השלב הבא. מונע את האחרים. כל זה לא עוזר לו. גם זה שהוא לא לומד ולא עושה, גם זה שהוא מואס אחרים מה עושים, גם זה שהוא שונא את החכמים, עולם כמנהגו נוהג. זה נמשך. עכשיו הוא מתחיל למנוע את האחרים. הוא מתחיל להכשיל אותם בקיום מצוות. הוא מתחיל לריב איתם על קיום המצוות. אבל גם זה לא עוזר. גם זה לא עוזר. כי בסופו של דבר, אחרי כל הפעולות שהוא עושה, מה נשאר? מה נשאר שזה אי אפשר עדיין למנוע? מה נשאר? מה נשאר לו? מה? הניצוץ האלוקי. והניצוץ האלוקי, מה סיבתו? מציאות השם בעולם. אז מה הוא יעשה עכשיו? כופר בעיקר. כמובן גם זה דמיונות, כופר בעיקר. הוא יכול לבטל את המציאות האלוקית, אבל עכשיו הוא בא לגעת בשורש. אתם רואים? הוא בעצם הולך ופוגע בענפים. לאט לאט. מי הענפים? לענפים יותר גדולים. מי הענפים יותר גדולים? יותר גדולים, חכמים. עד שהוא מגיע לשורש עצמו וכופר בעיקר. כלומר, העזות בעצם לא גומרת חשבון עד שהיא כופרת בעיקר, ככל שהעזות היא יותר גדולה. זה זר לנו מאוד, כי אנחנו באמת, עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו רשעים. חד שלום ולהגיד שאנחנו, ודאי שלא, אנחנו חוקים מזה, חוקים מזה. חוקים מהפעולה הפומבית הזו של הכפירה בעיקר, אבל העזות היא מסרכת את דרכה על כל המהלך הזה. זה מתחיל בזה שאדם לא לומד. זה ממשיך לזה שהוא מתרפא בקיום המצוות. זה ממשיך בזה שהוא בז לאנשים שמתפללים ושלומדים תורה ומקיימים מצוות. ומשם זה שנאת החכמים. זה דבר שיכול להתפתח, אפשר לבחון את זה באמות מידה אמיתיות. עד כמה אתה בז לחכמים שאומרים את הדברים, ואם כבר הולך ומתפתח בקרבך איזשהו הטלת ספק במציאות השם בתוכך או במציאות בכלל, זה כבר איזשהו ניצוץ של כפירונת קטנה שצריך להיזהר מזה מאוד. בכל אופן, פה אנחנו בשלב שהוא מבייש את רבותיו. מבייש את רבותיו. וכן, וכל שכן היא מביישת רבותיו, הוא מאז פניו נגדם. הוא מקשה אורפו נגד מוכיחיו מרוב עזותו. כן, אם כן, מביישת רבותיו שמורים לו חוכמה, הוא מאז פניו נגדם, ואחרי זה מקשה אורפו נגד מוכיחיו. כן, אלו שרואים את התנהגותו הקלוקלת. ומה הם עושים? מוכיחים אותו... פוגשים אותו על דרכו, עומדים לו לשטן על דרכו מכוח התוכחה, מצוות התוכחה. גם שם הוא מעורר מלחמה כנגדם. אז המידה הזאת, כשהוא מגיע למצב כזה, כשהזות מגיעה למדרגה הזו, אז זה מוציא אותו מן העולם. למה זה מוציא אותו מן העולם?
כן?
כי הוא כבר יוצר מצב של קרקע חרוכה. קרקע חרוכה. לא תזרע ולא תצמיח. אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כל ערך שאנחנו פוגעים בו, וזה לא משנה אם זה ערך פיזי, נפשי או רוחני, כל ערך שאנחנו פוגעים בו, במידה מסוימת קצת מוציא אותנו מן העולם. למה? כי כל טעם החיים על מה הוא בנוי? על מה טעם החיים בנוי? על זיהוי הערכים, טיפוחם, שכלולם, כן? האדרתם. ככל שאנחנו מורידים ערך, טעם החיים הולך ופוחת. כי באמת אין טעם לחיים אם העולם הזה הוא לא ערכי, בעל משמעות. כן? מכאן צריכה לנבוע זהירות העצומה כלפי כל דבר שיש לו ערך, כל דבר טוב. וזה לא משנה, קטן או גדול. להיזהר. יש משפט עממי שאומר, הליצן הוא עצוב. למה הוא עצוב? כי אחרי שהוא התלוצץ על כל העולם, לא נשאר טעם לחייב. לא נשאר טעם לחייב. אומר הרב על זה במוסר אביך, במידת האמונה, כן? במידות הראייה זה נקרא. אז הוא אומר במידת האמונה, כמדומני במידת האמונה, כן? אדם עובד הוא הכופר. אדם עובד הוא הכופר. כן, אדם עובד, זה בפסקה כף א', מי שרוצה להן בפנים, אנחנו לא נעריך בזה, רק לקחת מפה את עיקר עניין שאמרנו, כן? כי שוב, אני רוצה להדגיש למה אני נכנס פה לפסקה הזו. אמרנו שאדם שמעיז פניו, הוא מעיז פניו כנגד רבותיו וכנגד מוכיחיו. במילים אחרות, הוא לא נותן לאמת לחדור לתוכו, כן? ואז זה מוציא אותו מן העולם, ואנחנו מנסים להבין למה זה מוציא אותו מן העולם. אז אמרנו שהוא בעצם שומט את קרקע הערכים מתחת לרגליו. לאורך כל הפסקה, מתחילת הפרק ועדנה, אנחנו ראינו מהלך שלם של בעצם השמטת קרקעות מתחת לרגליים. כן? אז פה זה הסיכום של כל העניין. מוציא את האדם מן העולם. אז זה אומר הרב, כל אדם שפוגע בערכים, תלוי עד איזה רמה הוא פוגע בערכים, ופה ראינו בדברי רשי, שבסופו של דבר הוא מגיע למצב שבו הוא כופר בעיקר, שאת הערך היסודי של המציאות הוא בעצם מתעלם ממנו. כן? מי השם אשר אשמה בקולו ואת ישראל לא השולח? שזה כנגד שני מיני הערכים שיש במציאות, העיקרים. ריבונו של עולם כערך ראשי, וההופעה שלו זה עם ישראל בעולם. כן? לכן אגב, חז"ל קוראים לפרעו לץ. כן? כך מביאים חז"ל, למסורת חז"ל, על הפסוק לץ תקה ופתי יערים. אז תראו שם ברש"י, מי זה לץ? מה? פרעו ועמלק. הוא מביא שניים. תקה שם ברש"י. פרעו ועמלק, כן? שניים הוא מביא שם, פרעו ועמלק. במה פרעו הוא לץ? בזה שהוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אין לך ליצנות גדולה מזו. אין לך ביטול ערך גדול מזה. או, אדם כזה שהגיע למצב שבו הוא פוגע בערכים עד כדי כך, הוא אדם עובד, באלף, עבוד מה שנקרא. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, למה? כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, לפי סברתו, לפי דמיונותיו. אין, לפי עזותו, בענייננו. לפי מעמדו הנפשי. שוב, אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. הוא חתך את עצמו מן החיים. הוא הרה לנפשו. כן? בגלל העזות הזו, בגלל ההשתלחות בעולם הערכים, בגלל זה. יש פה עריכות דברים, פסקה מאוד חשובה, אבל לענייננו, זה מה שרוצים לומר, כן? לכן זה מוציא אותו מן העולם. קצת דומה לדברי חז"ל, או קצת, אולי אפילו הרבה, מה שחז"ל אמרו, התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם. מכיוונים אחרים, תאווה, קנאה וכבוד, אבל זה אותו הרעיון. כי תאווה, קנאה וכבוד, זה ביטול הערכים. לא ניכנס כרגע לפירוט של הדבר הזה. בכל אופן, כאן אנחנו רואים כן? יש עוד דבר שצריך להעיר ולומר, למה זה מוציא את האדם מן העולם? כי בעצם האדם, המצב שמתואר פה, הוא לא מאפשר לאז לקבל את האמת משום מקום. משום מקום. הוא דוחה אותה מכל כיוון שהיא בעצם מגיעה. הוא דוחה את האמת גם, את ההופעה של האמת, שמאיפה היא באה? מתוכו פנימה. ההרגשות הרוחניות העדינות שיש בקרבו, כאשר מישהו בא ואומר לו, מה תגיד, אין לך קצת רחמים בפנים? אתה לא מרגיש קצת רחמים? עזוב רחמים, אין רחמים, צריך להיות קשוח, צריך להיות קשוח. וגם כאשר מישהו מוכיח אותו מבחוץ, הוא דוחה את האמת שבאה לו מצד המוכיחים. מה זה מזכיר לנו? מי שלמד את מפסידי הזהירות במסילת ישרים, מה הוא אומר שמה? כן? שהליצנות זה כמו מגן המשוח. למה? הוא מרחיק את החיצים, גם החיצים שבאים מאיפה? מתוכו פנימה, חיצי התוכחה שבאים מתוך נשמתו התיורה, וגם החיצים שבאים מצד המוכיחים? החיצונים. שאין לאדם את המגע ואת המפגש עם שני הערות האמת האלו. האמת הפנימית שלך, והאמת שמופנית עליך כלפי הסביבה, ממוכיחים. ומוכיחים זה לא דווקא הזולת שמוכיח אותך ואומר לך, לא תגנוב. מוכיח זה יכול גם להיות נמלה קטנטנה, שעוברת לידך בדרך לקן שלה עם החיטה. ואתה לא רואה שהנמלה הזו מלמד לך מוסר. אתה לא רואה. זה גם מוכיח. נמלה היא מוכיחה, חתול הוא מוכיח, יונה היא מוכיחה, כן? כל מיני יצורים. מלפינו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. כל המציאות מלמדת. אבל שאתה אז, אתה לא פוגש ערכים. זה פשוט עובר לך מול העיניים ואתה לא רואה. עיניים להם ולא יראו. השעיניהם וליבה מכבד. עד כדי כך. וזה יכול להגיע למצב שזה מוציא את האדם מן העולם. אין טעם לחייו. אין משמעות לחייו. אז המידה הזאת מוציאתו מן העולם וראוי להרחיקה מנפשו. יש שאלות? מי שרוצה להעיר משהו, לשאול משהו, לברר משהו? כן. מה זה? העשירות, כן. אבל העשירות זה מלאות. העשירות פה לא במובן של יש לי כסף דווקא, העשירות זה מלאות. כשהוא מביא פה את הפסוק על העשיר, עשיר יענה הזאת, כן? הוא מדבר פה על העשיר, על העשירות גם כמשל למלאות. שאדם מרגיש מלא מעצמו. זה יכול להתפתח מהרבה דברים, אבל כל הדברים שיכולים לפתח הזאת, כן? המכנה המשותף שלהם מהו? הרגשה של מלאות. כן. מבחינה זו אתה צודק שזה לא רק כסף, זה גם דברים אחרים. כן? הוא כיוון כאן בעיקר לתכונת המלאות, הבטן המלאה. כן? החמץ. החמץ שבחיים. כן. במובן הזה. כן.
האם אדם יכול להתחיל לבחור בעיקר
בדרך כלל, כמו שאנחנו רואים גם ברש"י, רש"י מעדיף להביא את המהלך ההדרגתי, כי בדרך כלל זה קורה בהדרגתיות. אדם הוא לא כופר בעיקר כך פתאום. גם הוא לא יכול לכפור בעיקר כך פתאום. אתה מבין? זה כמו שאדם, אני יודע מה, את הגניבה הראשונה שלו הוא יעשה בגלוי. הוא לא יעשה בגלוי. הוא יתחיל קודם כל בסתר, לאט לאט. יכול שבסוף הוא גם יגנוב בגלוי. אבל אדם לא יכול לעשות פעולה פומבית כזו, בפרט שהיא עומד בסתירה, בפרט שהיא עומד בסתירה עם הטבע הבריא של האדם. אי אפשר. למה דרכו של יצר רע? הוא אומר לך, היום תעשה כך. מחר תעשה כך. עד שהוא אומר לך, לך ועבוד, עבודה זרה. הוא לא יגיד לך, לך תעבוד עבודה זרה מיד. אתה תיתן לו שתי סתירות, תשלח אותו. לא יגיד לך, תגנוב. הוא לא יגיד לך, כן, תגנוב בצורה ברורה. הוא יגיד לך, קח חתיכת נייר מהמשרד בלי לשאול, קח סיכת ביטחון, אל תשאל, לא צריך, לא, מן הסתם. אחרי זה תיקח שתי סיכות, בסוף תיקח גם את כל המכונה, אתה מבין? זה ככה עובד. עד שהוא אומר, היום עשה כך. מה זה כך? מה בכך? זה מה בכך? מה כבר עשיתי? בסוף יגיד לך, לך עבודה עבודה זרה. אבל העבודה הזרה היא נרקמת מכל הכך וכך 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 וכך. בסוף יוצא מזה עבודה זרה. זה גם האיסור והסכנה לעבור על גזרות חכמים, הרחקות ותקנות. כי כל ההרחקות והתקנות האלו בעצם הם ביטויים להתרחקות מעיקר העבירה. אבל אם לא תקפיד על הדברים האלו, בסוף נעשה את עיקר העבירה, עד שהוא מגיע לאבון עצמו, אומר המסילת ישרים. כן? לאבון עצמו ממש. לכן צריך לשמור, כן, על סייגי העבירה. לא רק על גוף העבירה, אלא גם סייגיה והרחקות. ללכת 100 שערים של איסור כדי לא לעבור על שער אחד של היתר. כן? אחרת נגיע בסופו של דבר לעבירה. אגב, צריך לדעת שאדם עושה, עובר על סייג, זה מראה שיש לו זיקה למה? לעבירה עצמה. אלא מכיוון שהוא לא יכול לעשות את העבירה עצמה, בגלל כל מיני סיבות ומניעות כאלו ואחרות, הרגלים ותנאי הסביבה וציפיות של הסביבה ממנו, לכן הוא מתחיל לגשש שלב אחר שלב. אבל עצם העובדה שהוא עובר על סייג, זה מראה שמצד היצר יש לו רצון לעבור את העבירה גופה. ועכשיו מתחיל המסע אל העבירה. מתחיל לפרק את חומות המגן, כן? מתחיל לפגום את שכבות האוזון, כן? שמגינות עליו מפני העבירה. צריך להיזהר בזה. אלא אם כן יש לו סיבה אמיתית לעבור על סייג. יש פעמים שאדם מותר לו לעבור על סייג. יש מצבים בשעת המלחמה, כן? יש כל מיני מצבים שחכמים התירו, לאכול מחלות אסורים אפילו, יש שטיפת תואר, כל מיני דברים כאלו ואחרים. אבל בדרך כלל אדם צריך מאוד להיזהר, לא לעבור לסייגים. לא לעבור לסייגים. טוב. טוב, האמת היא, אנחנו נכנסים פה עכשיו לשלב הבא, לישורת האחרונה של כל הפרק הזה בעניין הזאת, וזה בכלל מכניס אותנו להבנה הנכונה של איך עובדים מידת הזאת. איך עובדים מידת הזאת? ראינו, הזאת שלילית, הזאת דתומאה, ופה הפסקה האחרונה היא דנה בעזות דקדושה. בעזות דקדושה. אנחנו רק נפתח את הפסקה הזאת ברשותכם, גם אם יישאר קצת זמן, כן? אנחנו נפסיק קצת לפני הזמן היום, כן? נפסיק לפני הזמן קצת, אני קצת זקוק למנוחה, מחילה. בכל אופן נקרא את המשפט הראשון, שהוא יהיה הפתיח בעצם לפסקה הזו. הפסקה הזו היא מאוד חשובה וצריך להעריך בה, וצריך קצת להתאמץ כדי להבין את הדקויות שבה. כוחי לא שב אליי לגמרי, מכמה ימי מחלה שהייתי, אני מרגיש שקצת אני עברתי את הגבול, ומאוד נהניתי. לברר ביחד את הדברים, אבל אני מרגיש שעדיין אין לי את האלטרנטור. אתה מוציא את הכוח והכוח לא חוזר, אתם מכירים את המצב? אתה מוציא ולא מקבל חזרה, זה קצת אופייני למצבי חולשה כזו אחרי שפעת. אז מה שבקש את מחילתכם, סליחתכם על העניין. רק בכל אופן, רק רציתי לומר, נקרא את השורה הראשונה, החמידה הזאת משובחת מאוד בעזות התורה ועבודה. כלומר, בשורה טובה היא לנו שמידת העזות יש לה שורש בקדושה. ואחרי שכל כך גיננו אותה וכל כך השפלנו אותה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות פעולה של זיכוי, להראות את המידה הזו בצורתה החיובית. אנחנו נתפלל לראות שלא פחות, כן? לא פחות, כן? מאשר היא גרועה, או כן, זאת אומרת, אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. המעלה של העזות היא לא פחות גדולה מחסרונה כאשר היא לא מופיעה בצורה נכונה. ואנחנו נראה שבלי עזות אי אפשר לעבוד את השם יתברך בכלל. ומי שמדמה לעבוד את השם יתברך רק עם המידה ההפוכה מן העזות, היינו בושה, לא יצליח לעבוד את השם יתברך. עד כמה שהדבר נראה מוזר, אבל זו אמת גדולה. לשם כך צריך להתאמץ, לעבור פה על הדברים בדייקנות, בזהירות, לאט לאט. אנחנו נראה את זה פעם באה בעזרת השם. אז היום, גם סליחה מהאינטרנט, גם החברים, אנחנו נעצור כאן היום. יש לכם הרבה זמן הפסקה. אני קצת ינוח.